לפני 35 שנה הוא השתתף כמתמחה צעיר בהשתלת מח עצם הראשונה שנעשתה בישראל. היום הוא מנהל המחלקה להשתלת מח עצם בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ושותף להצלת חייהם של חולים רבים. במקביל הוא גם מנהל בנק. לא בנק של כספים, בנק חשוב אחר שמציל חיים, בנק הדם הטבורי. שלום לפרופסור ראובן אור.
שלום.
קודם כל, אתה יודע, הרבה אנשים תמיד שואלים את עצמם, מי שלא מתחום, בתחום הרפואי, מה המילה הנכונה, מח עצם או מוח עצם?
שאלה טובה. בעיקרון, אנחנו מסתמכים על התנך. בתנך, המושג מוח עצמות מופיע פעם אחת בלבד, בספר איוב. זה לא במקרה, כמובן. כשנדבר יותר נבין, כמובן. ושם יש פסוק מאוד מאוד מעניין, שבו איוב אומר, עתיניו מלאו חלב ומוח עצמותיו, מוח עצמותיו ישוקה.
אז צריך להגיד מוח.
מוח.
אני חושב שהציבור הרחב יותר אומר מח עצם, אבל זה מה?
בזמנו האקדמיה ניסתה לקרוא לזה מח עצם, אבל אחר כך היא הסכימה שצריך לסמוך על התנך, ולקרוא לזה מוח עצם, שזה זה גם התוך של העצם, כי זה נמצא בתוך העצמות, וזה דומה למוח שנמצא גם בתוך הגולגולת. אבל אני חושב שגם היום אנחנו יותר מבינים, עדיין רב הנסתר על הנגלה, אבל אנחנו יותר מבינים את התפקוד של מוח העצם והיכולות שלו, אז באמת הוא מהווה חלק מהמוח הביולוגי, המוח הביולוגי של הגוף.
אז בואו באמת ספר לנו, לא כולם בקיאים בעניין הזה, מה בעצם עושים בהשתלת מח עצם או מוח עצם?
אולי נקדים קודם, מה זה מוח עצם?
כן.
מוח עצם זה בעצם, הייתי אומר, בית החרושת המופלא שבטבע, וזה ממש, הייתי אומר, דוגמה לפילי הבריאה. דוגמה מובהקת וחשובה. משום שבבית החרושת הזה מיוצרים בגוף שלנו כל הזמן תאים שיוצאים לזרם הדם, מרכיבים את תאי מערכת הדם, מערכת החיסון ועוד תאים. מתגלים תאים חדשים ותוצרים חדשים של מוח עצם במשך השנים. ועדיין יש עוד מה לחקור, הרבה לחקור ולגלות. הבית חרושת הזה מופעל על ידי תאי שורש, קוראים להם בלועזית stem cells, או שזה בתרגום חופשי תאי גזע, אבל אני מעדיף לקרוא לזה תאי שורש. והללו מפעילים קווי ייצור בתוך מוח העצם, כדי לשחרר לדם את התאים החדשים כחלק מתחלופה של תאים. עכשיו בוא נבין רק, ניקח קו ייצור אחד, קו הייצור של השורה האדומה, כדרויות אדומות שמהוות את המרכיב העיקרי של הדם. הדם הוא אדום בגלל הכדרויות האדומות. אז בגוף שלנו במצב קבוע הם מתחלפים, הכדרויות האדומות כל שנייה, אנחנו מדברים על סדר גודל זמן של שנייה, 3 מיליון כדרות אדומות משתחררות ממוח העצם לדם, והישנות נעלמות מהדם. תחלופה קבועה, זאת כדי לשמור כל הזמן את הכדרות האדומות בתפקוד הכי טוב שאפשר, אבל התפקיד העיקרי שלהם זה כמובן להעביר את החמצן מהריאות לרקמות ולהחזיר את דו תחמוצת הפחמן לריאות ולשחרר את זה מהגוף.
אז אנחנו לא נספיק
3 מיליון בשנייה. וזה רק קו אחד.
וואו.
זה מצב קבוע.
אז לא נוכל להיכנס לכל הפרטים, אבל בעצם מה עושים בהשתלת מוח עצם? איך אנחנו מצילים חיים באמצעות השתלת מוח עצם?
עכשיו, השתלת מוח עצם היא מהווה היום, כמובן, אחרי הרבה שנים של ניסיון קליני ומחקר, מהווה טיפול שהוא כבר מבוסס למגוון של מחלות.
לא רק סרטן, נכון?
לא רק. זהו, מגוון של מחלות בילדים ומבוגרים. חלקם מחלות תורשתיות, ילדים שנולדים עם חסר של אחד מתוצרי מוח עצם, חסר של חלק מהם או פגם בתוך התאים, פגם גנטי, אלה מחלות תורשתיות, חלק מהמחלות הן מחלות לא ממאירות נרכשות, כמו מחלה שבה מוח העצם מפסיק לתפקד, מסיבה שבדרך כלל לא ידועה, או מקבות איזשהו זיהום של וירוס, או כמובן מגוון של מחלות ממאירות, שקשורות ישירות למוח עצם וגם לא ישירות.
ואנחנו מחדשים את הדם, מה אנחנו עושים בעצם בהשתלה?
עכשיו, בהשתלת מוח עצם בעצם אנחנו צריכים להעביר את תאי השורש. תאי השורש...
אותם תאי גזע, כן.
אותם תאי גזע, צריכים להעביר אותם מתורם למקבל. יש מקרים גם יחסית פחות נפוצים שעושים השתלה עצמית מהחולה עצמו, זה במחלות ממאירות מסוימות, שבהן השתלה עצמית יכולה להוות טיפול טוב, שיכול אפילו להביא להבראה. אבל בעיקרון אנחנו מעבירים, רוצים להעביר את תאי השורש, מאחר והללו יכולים לבנות מחדש את מוח העצם בגוף של המקבל.
ולרפא. עכשיו, אתה היית באמת, כמו שהזכרתי בפתיח, בהשתלת מוח עצם הראשונה שנעשתה בארץ.
כן.
היית מתמחה צעיר, מה אתה זוכר בחוויה שלך באירוע הזה?
טוב, זה בהחלט הייתה חלוציות אמיתית בתחום
ההשתלת. כמה היית אז?
בערך ב-30, בין 30.
וחשבת לאן זה הולך להתפתח? זאת אומרת, היה לך תחושה שזה משהו גדול, שאתה שותף למשהו גדול?
הייתה תחושה שכן, שהולך פה... הייתה תחושה של באמת של מהפך בהבנה של הביולוגיה ובפריצת דרך של טיפול חדשני שאנחנו כמובן בצד הראשון שלו, כי גם בעולם לא היו הרבה מקרים, היו מספר המקרים הראשונים בארצות הברית ובאירופה למעשה עדיין לא...
דברים על תחילת שנות ה-80.
כן, שנות ה-80. תחילת שנות ה-80. באירופה עדיין גם עוד לא היו מרכזי השתלה. ואנחנו זכינו להיות...
זה היה בהדסה.
בהדסה עין כרם, זכינו להיות ממש מהחלוצים הראשונים. במקרה הראשון היה... זאת אומרת, היינו בשלבי תכנון מסוימים, אבל היה לנו בדיוק, הגיעה אישה עם מה שנקרא אנמיה הפלסטית, מוח עצם שלה לא תפקד, וידענו שהצלת חיים צריכים לעשות השתלה.
מה זה רק אנמיה פלסטית לצורך?
אנמיה הפלסטית זה מה שמוח העצם... הזכרתי את זה קודם, שמוח עצם מפסיק לתפקד. הוא לא מייצר, הוא נהיה אפלסטי, זאת אומרת, הוא יבש. יבש.
והניתוח הצליח במקרה שלה?
ניתוח הצליח.
ברמה מסוימת.
מבחינת הקליטה של השתל, אבל למדנו שיש גם סיבוכים. הפתרונות הביולוגיים...
נדבר על ההתמודדות הזאת בהמשך. אני רוצה בשביל להשלים לצופים את הרקע של המרחב העשייה שלך, תחום נוסף מרתק שאתה עוסק בו, שהוא עוד יותר חדשני ממוח עצם, זה הדם הטבורי. נכון? יש בעצם, אם אני מבין נכון, תאי גזע שדיברת עליהם קודם, נמצאים גם בדם שבזמן הלידה ש...
כן, זה עוד, הייתי אומר, עוד נדבך של... אנחנו צריכים להבין את פילי הבריאה. בתקופה העוברית, למעשה, בשני שליש האחרונים של ההיריון, אז הדם של העובר הוא למעשה עשיר בתאי שורש.
אותם תאי גזע, אותם תאי שורש.
תאי גזע, הוא עשיר בתאי גזע. מה זאת אומרת עשיר? מוח העצם, או תאי מוח העצם, נמצאים כל הזמן בתנועה בתוך הדם העוברי. יש לזה אולי הסברים ביולוגיים שמנסים להבין אותם ככה, משום שככה נבנית המערכת של מוח העצם. צריך להבין, מוח עצמות זה לא נקודה אחת בגוף, זה בכל העצמות הגדולות שיש בהן חלל. והתפקוד של המערכת הזאת מאוזן כל גופי על ידי כל מיני מערכות ביולוגיות של בקרה. אז כנראה שבתקופה העוברית, האיזון הזה מחייב את התאים להסתובב בזרם הדם, ולמעשה, הדם של הדם העובר, הוא דומה מאוד למוח עצם שנמצא בתוך העצם.
אז אנחנו אוספים אותו בעצם עכשיו, בזמן הלידה?
עכשיו, וזה, ככה זה עובד עד הלידה. מיד אחרי הניתוק של חבל הטבור, תאי השורש, הגזע, למעשה, נשארים בתוך העצמות ומפסיקים לצאת לזרם הדם.
לצאת. אז אנחנו תופסים אותם בעצם ב...
עכשיו, אדם שנשאר בחבל הטבור והשיליה, אדם הזה...
הוא אותו דם הוא דם,
הוא דם שלמעשה...
הוא בריא.
הוא בריא, עשיר מאוד בתאי שורש, תאי גזע, ולמעשה זאת ההזדמנות.
זה מאוד לקחת אותו, לאסוף אותו ולשמר אותו.
הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, הזדמנות חד פעמית, קצרת טווח.
אז אתם בהדסה שומרים דם טבורי שאתם לוקחים מיולדות, בזמן הלידה.
בעקבות ההבנה...
ההבנה שיש פה פוטנציאל גדול.
יש פה פוטנציאל ליצור למעשה יחידה של מקור להשתלה לאנשים שאין להם תורם במשפחה או במאגר התורמים. אז אנחנו, בעקבות זאת, הבנו שניתן להקים מערך של בנק דם טבורי ציבורי, שבו ניתן לשמר מנות של דם חבל הטבור והשיליה, והמנות הללו יכולות לשמש מקור להשתלה, כאשר הן כמובן עוברות בידוק, שימור ביולוגי מתוחכם.
זה עסק מאוד יקר לשמור אותם, מן הסתם.
זה נכון.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת בעניין הזה, רק יש היום אישה שהיא בהיריון, מציעים לה הרבה פעמים כל מיני גורמים פרטיים, גם לשמור את הדם הטבורי באופן פרטי, לשלם, ושבנק נכון. פרטי ישמור. אתה ממליץ ליולדת לעשות דבר כזה באופן פרטי, אם היא לא יולדת אצלכם?
טוב, זאת שאלה מאוד רצינית, כי למעשה, בעקבות ההבנה שניתן לשמר דם טבורי, התפתח גם החלק, נקרא לזה, החלק המסחרי, או ההיבט המסחרי של העניין, וזה קמו בעולם, גם לא רק בארץ, חברות שמציעות שירות של שימור דם טבורי אישי, אני קורא לזה, אישי. ואז הן מנסות כמובן לשווק את התהליך הזה להורים, כדי שיחליטו שהם אכן שומרים את זה בבנק האישי או הפרטי. אני מעדיף לקרוא לזה אישי. עכשיו, קודם כל, בעיקרון אין פה תחרות, כי ברוך השם יש מספיק לידות, ויש מספיק...
אבל אתה מציע לאנשים להשקיע כסף בזה?
עכשיו, השאלה הזאת כמובן היא שאלה שנשאלת. אני מייצג כמובן את
הפן הציבורי.
הבנק הציבורי, אבל לא מתעלם מההתפתחויות של המדע והרפואה.
שעוד יהיו גם.
שעוד יהיו, בעזרת השם. ויש לזה איזשהו פוטנציאל עתידני. זאת אומרת, מדובר, הייתי אומר, בהליך שהוא ביטוחי עתידני.
כן.
יש לזה
פוטנציאל עתידני. אתה לא פוסל את זה, כן.
לא, לא יכולים לפסול את זה. מצד שני, זה מאוד יקר, אבל תמיד צריך לזכור שאם חס וחלילה ילד או יזדקק לתאי שורש, יש לנו פתרונות חילופיים.
זאת אומרת, יש את המוח עצם גם.
יש מוח עצם מתורם, יש הרבה אפשרויות, ולכן החיוניות בשימור
היא יחסית. אני רוצה לשאול אותך, נגיע ככה לעומק של הדברים, אתה אדם דתי ורופא, ואני בטוח שהעבודה שלך מזמנת לך המון מפגש עם סוגיות אמוניות. למשל, סוגיית הביטחון וההשתדלות, עד כמה, כשאנחנו, גם כשהולכים לרופא, אבל גם הרופא עצמו, בעצם עושה מאמצים מאוד גדולים להצלת חייו של אדם. ויש שאלה תמיד, עד איפה המקום הזה שבו באמת, לא יודע, צריך להשאיר אולי מקום לקדוש ברוך הוא, אם זה בכלל מושג שאפשר להגיד אותו כרופא. זה סוגיה שמן הסתם מעסיקה גם אותך.
אני חושב שכאדם עם מאמין, אני תמיד מציין את זה, שמדבר עם משפחות ומטופלים, שאנחנו יכולים לעשות את התוכנית הטיפולית שנראית הטובה ביותר, אבל אנחנו צריכים את מה שנקרא סייעתא דשמיא, כדי שאכן הדברים יתפתחו כראוי. ובעיקר יש סיבוכים שהם לא תלויים, הרי לא תלויים בידי אדם. אתה יכול לעשות את המקסימום, הכל הכי טוב, אבל עדיין יש סיבוכים, בעיקר בתחום שלנו, של השתלות מוח עצם, סיבוכים ביולוגיים שהם ממש מתפתחים בידי שמיים, מה שנקרא. וכאן צריך את ברור שצריך מרכיב
של
אמונה ושל סייעתא דשמיא, ואני חושב שאנשים...
האמונה אגב עוזרת לחולים, אתה מרגיש שחולים דתיים בהכללה, האמונה עוזרת להם בהתמודדות עם מחלות קשות?
בהחלט, אני רואה את זה הרבה, שמדובר במחלות קשות, אז גם אנשים שהם אפילו רחוקים ביום יום מהאמונה, ובוודאי מעשיית מצוות בקפדנות, מרגישים את הצורך להתקרב, מרגישים את הצורך אפילו הרגשה שמתפללים עבורם, נותנת להם הרגשה טובה. מטופל שיודע שיש מי שמתפלל בשבילו,
זה מחזק אותו.
מחזק אותו, חד משמעי, חד משמעי.
עכשיו, פן אחר של האמונה שאתה נתקל בו, אתה בעצם עוסק הרבה במחקר, ואתה רואה את ההתקדמות של הדברים. וגם פה זה מעניין אותי עד כמה באמת חושבים על זה תוך כדי הגילויים, שאפשר, הגילויים המחקריים יכולים לקחת בן אדם להתפלות מפעילי הבריאה ומעשה הבריאה, ומצד שני יכולים גם להעצים את, להדיר את כוחו של האדם ואת מוחו. זאת אומרת, אתה נתקל ברגעים האלה שאתה אומר, וואו, איזה פלא יש פה, איזה מה ריבונו של עולם זימן לנו?
כן, אני חושב שזה אלה נושאים מאוד, מאוד חשובים. ברור ש... אם אנחנו מסתכלים על זה באופן רציונלי, אז אנחנו יכולים להגיד, זה טבע, וזה ביולוגיה, והיום מדברים הרי על המפץ הגדול, ובעקבות כך נוצרים תהליכים, אבל אני חושב שזה פשטני. ואין סתירה, כמובן, אין סתירה בין המדע לאמונה, הפוך. אנחנו מבינים שגם בריאת, גם בריאת האדם נוצרה מתא גזע, של, והיום זה בהבנה של שיבוט, ושל הבנה שניתן לשכפל חומרים תורשתיים, ולהגיע לידי הכפלה של רקמות, אבל אפילו אפשר לדבר על שיבוט של אדם, אבל לא ניכנס פה כרגע להיבטים האתיים של האתיקה וההלכה בעניין הזה, אבל אז אין פה סתירה, אבל אני חושב שלי זה מאוד עוזר, לי מאוד עוזר שאני יכול לכוון את הגילויים כחלק מהבנה של בריאת העולם והיכולות של הטבע להגיע להבנה אצל אנשים. להבין את הטבע זה להבין את בעצם איך העולם מתפתח.
איך הגעת לעולם הרפואה? מאיפה זה בא לך? זה משהו מהבית?
זה לא בדיוק מהבית, ההורים שלי לא היו בתחום הזה, אבל אני זה אצלי ממש מגיל
מילדות כבר.
מילדות. אני הסתכלתי יותר על הנושא הזה של החסד שבעניין.
נתקלת בזה בתור ילד, במקרים כאלה, או שפשוט מהצד ככה ראית דברים?
ראיתי דברים, כנראה, ואני הרגשתי שהיכולת הנתינה ויכולת החסד היא מגיעה לסיים בתחום הזה של הרפואה. זאת הרגשה שלי, ואמרתי לעצמי כל הזמן, זה חסד שאני רוצה לעשות אותו ולשלב אותו בתחום העשייה הרפואית. חסד ונתינה. ואני חושב שמדברים הרי על גמילות חסדים, שזה חלק מיסודות העולם. אז גמילות חסדים יש לה הרבה היבטים, אבל החסד שבתחום הרפואי יש בו סיפוק אדיר. כי אתה מצליח להתחבר לאנשים ולקבל מהם את הכרת הטוב, ואז אתה יודע שהצלחת לעשות את הטיפול, אבל מעבר לטיפול גם את הרגש ואת ההתחברות.
ואם כבר דיברת על רגש והתחברות, אתה בעצם מטפל בהרבה אנשים שבמחלות קשות, אז גם יש מפגש הרבה עם המוות. זה מן הסתם משהו גם כן, שאני מעריך שהעולם הדתי גם בא פה לידי ביטוי באיזשהו הקשר.
כן, אנחנו בהחלט מתמודדים עם מחלות מאוד מאוד קשות, מצבים מאוד קשים.
איך עוברים את זה? הרי נקשרים לחולים, נכון. ואתה בתחום ההמטולוגיה, ויש הרבה מקרים של מוות. אז איך עוברים את המפגש התחוף הזה, נגיד ככה, עם המוות?
זה לא פשוט, לא פשוט. יש בזה הרבה תסכול ושחיקה. אבל אני קורא לזה, בכל אופן, זה מלחמה. מלחמה על החיים, שבו הרבה פעמים צריכים לקחת החלטות אם ממשיכים או נותנים עוד טיפול ועוד טיפול, והחלטות כאלה תמיד מלוות בדילמות של עוד סבל, אבל אולי עם עוד, נקרא לזה, פוטנציאל של הארכת חיים, או אפילו מעבר לכך, אנחנו תמיד שואפים לריפוי, אבל בטח מדברים על הערכת חיים. אז אני, ההרגשה שלי תמיד זה שאם המטופל או המשפחה שלו, כי לפעמים זה גם ילדים, מרגישים שבמלחמה הזאת אנחנו שותפים, ואנחנו מנסים לעשות משהו שהוא מעבר למה שנקרא הסטנדרט, ומעבר ליכולות הבסיסיות. יש פה, השותפות הזאת נותנת איזושהי, זה לא בדיוק הקלה, אבל נותנת איזושהי תחושה שנעשה הכל.
אתה יכול לשתף אותנו באיזה מקרה נגיד ככה, ליווית לאורך זמן, שבמיוחד ככה התחברת אליו?
בדרך כלל במחלות קשות וטיפולים קשים, אז ההתחברות היא חזקה.
אבל יש מן הסתם, יש מקרים של חולים שזה עוד יותר. סיבות מביאות אותך להתחברות יותר חזקה.
בהחלט. זה, למשל, מקרה שבו היה ממש מטופלת שנגיד, שהתייאשו ממנה בבית חולים אחר. אמרו, אין מה לעשות. כבר מספר שנים אחורה. ואנחנו חלק מהרפואה שלנו היא רפואה ניסיונית. כלומר, אנחנו יודעים שמה שמקובל נכשל, ניתן לחשוב על משהו ניסיוני יותר, שלא נוסע, או שנוסע רק בתנאי מעבדה, ולנסות לקדם את זה לכיוון טיפול בבני אדם. והייתה ברכה אפילו של רבנים גדולים שאמרו, כדאי לעבור להדסה ולנסות את הטיפול הניסיוני, ובניגוד לכל הציפיות,
הסיכויים, הצליח.
הצליח בצורה דרמטית.
שזה סיפוק אדיר בטח.
ואז, ואנחנו מאז בקשר כבר הרבה שנים, וכבר האישה הזאת שהיו לה שתי בנות, בת אחת כבר התחתנה, יש לה כבר נכד.
וואו.
אז אתה...
סוג הדברים שמתאינים אותך בטח להמשך.
מתאינים אותך לגמרי, והקשר הוא חזק, ואתה מרגיש שבאותו שלב שבו היה אפשר להתייאש, חס וחלילה, אז אין מקום לייאוש, חס וחלילה, ויש מקום לרפואה הניסיונית. אבל צריך כמובן...
לדעת את מקומה ואת החסרונות שלה.
את מקומה, תפקידה, מתי, איך ובאיזה תנאים ובאיזה אישורים של כל המערכת שמאשרת.
כן. יש המון חלוציות בתחום שאתה עוסק בו, ואם אני מבין נכון, אז זה משהו שיש קצת בגנים המשפחתיים, החלוציות הזאת?
יכול להיות.
יש לך שורשים, אני מבין, של חלוציות בפתח תקווה.
פתח תקווה, נכון. למעשה, הראשון שבא לפתח תקווה מהמשפחה של אבא שלי, זה הסבא של אבא שלי, שהגיע לפני 125 שנה לפתח תקווה, והוא היה בעצם הרב הראשון של פתח תקווה. הרב אהרון אורלנסקי, זיכרונו לברכה. וכמובן שתקופת, זה היה תקופה קשה מאוד, של התחלה ושל ביצות ושל מחלות וכל מיני דברים קשים. למעשה אחר כך הסבא שלי היה התמנה להיות הרב של זיכרון יעקב.
גם מקום של חלוציות.
גם מקום של חלוציות, של הוא עסק הרבה במצוות התלויות בארץ, והיה בקשר מאוד חזק עם כל החקלאים שם באזור ומאוד קרב אותם. אבל הוא למעשה חייו נקטלו, משום שהוא והסבתא שלי הם היו, הם נסו לשבת בתרפת לחברון, שם הייתה הבת שלו, ושם הם נהרגו בטבח בחברון, בתרפת.
אבל מן הסתם הדברים האלה מדדים ושגדלים עליהם, זה משפיע גם בבחירות בחיים ו...
כן, בהחלט, זה חלק זה... מהחיים שלי, אבא שלי, אבא שלי נשאר יתום, ואחר כך הוא התחתן, וכמובן זה אני גדלתי על
הסיפורים, על המורשת.
בוודאי, על המורשת הזאת ועל מה שקרה, ויכול להיות שזה גם זה נתן לי איזושהי דחיפה נוספת כזאת, להבין שהעולם חסד ייבנה. עולם נחרב, אבל אפשר לבנות אותו, כמו שאבא שלי שיקם את עצמו ואת המשפחה, עולם חסד ייבנה, ואנחנו מטפלים, ופעמים אני גם, לפעמים ככה חושב, אז אנחנו מטפלים הרי בכל החולים מכל העדות והדתות, ואפילו מטופלים מחברון שבאים אלינו, ותמיד זה איכשהו, לפעמים ככה מדהד באחורה, אבל אני מרגיש, התפקיד שלי זה לתת את המקסימום לכל חולה, לכל אדם באשר הוא אדם, וזה, לי זה נותן הרגשה טובה, שאני...
מעברת מאורלנסקי לאור, זה אביך או שזה אתה?
לא, זה אנחנו, כשהתחתנו, אז החלטנו...
טוב, אז אנחנו ככה לקראת סיום, אני חושב שהשם משפחה אור עולם אותך, ובטח בשביל הרבה חולים אתה האור בקצה המנהרה.
אני משתדל, אני חושב שיש לה, הייתה אצלנו שתי תלמידות תיכון שעשו פרויקט, של סרט על המחלקה שלנו, וקראו לזה באמת לסרט בין אור לחושך. ואנחנו צריכים...
לקוות לאור.
צריכים להגדיל את האור.
כן.
ויש לנו המון, המון מה לעשות בתחום המחקר, כדי להבין יותר עד כמה...
איך מגדילים את האור.
עד כמה גוף האדם הוא מופלא.
טוב, תודה רבה, היה מרתק. תודה רבה, פרופסור ראובן אור.
תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה, שיהיה בשורות טובות.
בעזרת השם, תודה לכם, צופים בבית. אנחנו ניפגש בתוכנית חדשה של אנשי אמונה בעולם המעשה. להתראות.